אנחנו בדף מ"ו ומד א', כמה שורות מלמעלה, איתמר. למדנו לאל שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה, הרי שאנחנו לא יודעים בזה שאבא לא הגיב, האם כן רצה, לא רצה. אומרת הגמרא, איתמר למדנו, קטנה שנזקדשה שלא לדעת אביה. אומר רב, בין אי ובין אביה יכולים לעקב. גם האבא יכול למחות ולבטל את השידוך, את הקידושן. בוודאי ובוודאי שאבא יכול, כי הרי האבא יש לו בכלל את הזכות לקדש אותה, והרי הוא לא ידע, זה היה שלא ילדתו. החידוש הוא שגם היא יכולה לעכב, היא יכולה להתחרט, היא יכולה לחזור בה. ורב אסו אומר, אביו יכול באמת לבטל את הקידוש, ולא היא, היא לא יכולה לבטל, כי הרי היא כבר הסכימה. איס ורבוני לרב אסו, ואומר, לא חיה ברב לרב אסו, כתוב בפרשה של מפתה, כשאחד מפתה פתולה, מואר ימורנו לא לאישו, אומרת התורה. מה שאין כן ימואן ימואן אביו לסיתו אלו, אם אבא לא ירצה, כסף איש כל צריך המפתה לשלם 50 שקלים כמואר אבסולס. אומר על זה התנה, אין לי אלו אביו שיכול למען לקחת אותו לחוסן. והיא עצמה מניין שהיא יכולה למען בו, היא לא רוצה להתקדש בו. תלמד לא אמר, ימואן ימואן מכל מוקוי. אז הגמרא למדה עכשיו שהפיתוי הזה, המפתה, פיתה אותה לשם קידוש. זאת אומרת שהיא הייתה כזאת שהתקדשה לשם קידוש, שהתפתה לשם קידוש, ומכל מקום אתה רואה שהיא יכולה לסרב. הרי שאתה רואה שבין אביו ובין היא יכול לעקב, היא יכולה למען בו. אמר לו רב, לא יתז לבוסר איפכי, אל תאמרו דבר שאינו, כמו שרש"י אומר. יוכל לשני, יוכלו לכו, רב אסי יכול לתרץ לכם פשוט. כגון שפיתה, שלא יהיה לשום אישוס. מי אומר לכם שהפיתוי היה לשום קידושן? ואז אתה אומר, שאתה רואה שאפילו שהיא קיבלה קידושן ממנו, מכל מקום, כרי הוא קידש אותה בביה. מכל מקום היא יכולה למען לו? לא, מדובר שהוא פיתה אותה לשם זנות, לא לשם קידושן. ולכן היא יכולה למען בו. אבל אם באמת היה הפיתוי לשם קידושן, אז מי אומר שהיא יכולה למען? אולי רק אבא, לא היא. כי האבא בוודאי שלא רצה. שואלת הגמרא, פיתה שלא יהיה לשום אישוס קרוא בוא, אנחנו צריכים פסוק לזה? בוודאי שאם פיתה אותה שלא לשם קידושן, שיכולים לעכב גם אבא, גם הבת. הרי זה שום דבר, זה לא מעין זה קידוש בכלל. בשמה הם צריכים בכלל למען, זה שום דבר. אומר רב נחמן בר יצחק, כן, מדובר פה, הפיתוי היה שלא לשם קידושן, ומכל מקום התורה רוצה לומר לנו שמשלם קנס כמפותה. שהמפתה משלם את הקנס האמור במפותה שזה 50 שקלים, שלא בא הפסוק ללמד שאם פיתה אותה לשם אישות שיוכלו למען. זה אנחנו יודעים. רק שאם פיתה אותה לשם זנות, שלא לבד אם סירב האב לתנה לו, אלא גם אם סירבה היא להינשא לו, חייב המפתה בתשלום הקנס. אומרת הגמרא, אומר לרב יוסף, היא אוכה. אם כך יצא, שאם באמת היה פיתוי לשם אישות, אז אולי היא לא יכולה למען, ורק האבא. אומרת הגמרא, אז מדובר פה פיתוי לשם זנות, לא לשם אישות. אז אם כך אנחנו מבינים, אין דתנין, למדנו שהברייסא אומרת, ממה שהתורה אומרת בלשון מוהר ימורנו לא לאישו, שצריך ממנו קידוש. אומרים חז"ל, שעכשיו כשהוא בא לקחת אותה לאישה, כמו שהתורה אומרת, מוהר ימורנו לא לאישו, המפתה את המפותת, אז הוא צריך גם לקדש אותה. אז אם פיתה לשום איש, אז אם נאמר שמדובר פה במפתה לשום אישות, הרי נמצא עם כך שהוא קידש אותה כבר על די ביה. אז מה שהיה עכשיו, שהוא צריך עכשיו עוד פעם לקדש אותה, קידוש לא מולי? מילא יש גם רעיון מהפסוק, מהברייתא שלומד כך בפסוק, שמדובר פה שפיתה שלא לשם אישות. אומר לה אביה, אמר אביה לרב יוסף, כאן אין רעיה, צריך קידושן לדעס אביו. מדובר פה כשפיתה אותה לשם אישות, והיא צריכה קידושן שזה יהיה לדעת אביה, כי היות הפיתוי בוודאי היה שלא לדעת אביה, אז עכשיו צריך להיות לדעת אביה. אז בעצם זה לא הוכרע העניין הזה, האם הקטנה עצמה גם יכולה למחות, או לא יכולה למחות. אומרת המשנה, האומר לי אישו, הזכרת שלי בתמר זו, הזכרת שלי בזו, הוא נותן לה תמרים, אחד אחרי השני, והוא אומר לה, בצורה מפורטת, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו. פירוט דיבורים יש כאן. אם יש באחס מהם שווה פרוט המקודשת, ואם לאו אין המקודשת. כי היות והוא יפריד את המילים, הזכרת שלי בזו, הזכרת שלי בזו, הרי שכוונה היה לקדש אותה כשיש על כל תמר בנפרד שווה פרוטה, אבל לא אם יש בצירוף של כל התמרים שווה פרוטה. אבל אם הוא החליל ואמר לה, התקדשי לי בזו, 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 אז מספיק שיש שווה פרוטה בכולן, מכולם יחד, אם יש הצטרפות של שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו באמת אינה מקודשת. אוי סוכל אז ראשון ראשון, הוא נתן לה את התמרים ולוקחת אחד ואוכלת, לוקחת אחד ואוכלת, אין המקודשת עד שיהיה באחס ממשו ופרוטה. הגמרא אחר כך תבאר האם זה הולך על הרישה כשהוא פירד והפריד בין המילים, או שכשהוא הכליל ואמר בזו ובזו ובזו. שאלת הגמרא, מה נתנה הזכת שהזכת שמי זה התנה הסובר, שאם אומרים במילים נפרדות, הרי זה נחשב כמעשה נפרד גם כן. ולכן אתה אומר שצריך להיות שווה פריטות בתמר המיוחד, ולא בכולם יחד שווה פרוטה. אומר רב רב שימן היא, זה הולך כשיטת רב שימן, דה אומר. עד שיאמר שבועה לכל איכות ואיכות. זה הולך כשיטת רב שימן שאומר, שבשבועת הפיקדון, ההלכה היא כשרובן תובע את שמעון שהפקיד אצלו פיקדון ושמעון מכחיש, ונשבע שאין לו, אחר כך הודה שנשבע על שקר, צריך להביא אחר כך אשם גזלות. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין כשיש מספר טובים, כמה אנשים טובים את שמעון על פיקדונות שהכניסו אצלו, והוא נשבע לכל אחד שאין לו פיקדון אצלו. מספיק אשם גזלות לכולם יחד. רב שמעון אומר, מתי יהיה חייב קורבן שבועה לכל אחד ואחד? כשיהיה הפרדת מילים, כשיאמר לשון של שבועה בנפרד לכל אחד ואחד. הוא יגיד שבועה לא לך, שבועה לא לך, שבועה לא לך. לכל אחד אומר שבועה שאין לך אצלי פיקדון. באופק הזה אנחנו אומרים שאכן יש כאן פירוד מעשים וצריך להביא קורבן אשם גזלות לכל אחד. למדנו במשנה בזו ובזו ובזו, אם יש בכולן שווה פרוט מקודשת, אם לא ואין מקודשת, אחר כך אמרה המשנה, אם הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, אינה מקודשת עד שיהיה באחד מהם שווה פרוטה. שואלת הגמרא, על מה זה הולך? כי יש לנו פה שתי אפשרויות. יש לנו אפשרות שזה הולך על הרישה של המשנה, כשאומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בתמרה זו, שהמשנה אמרה שצריך שיהיה באחד מהם שווה פרוטה, ועל זה נאמר הספר, ויש אפשרות שזה הולך על הלשון הכללי שלו של בזו ובזו ובזו. אילי מהרי שמה ארי אוכלס? מה אכפת לי, מכן אכלה או לא אכלה? אפילו מנחס נם, אפילו אם היא שירה את כל התמרים, בוודאי שצריך להיות באחד מהם שווה פרוטה, כרי הוא יפריד בין המילים. אוי דו עסקת שלי בזו כמה. אלו הספר, זה הולך על הספר, שהוא הכליל ואמר, התקדשי לי בזו ובזו ובזו, שאז יש בהצטרפות כל התמרים יחד, אם יש שווה פרוטה זה מספיק. אומרת המשנה, שאבל אם היא אכלה כל תמר תקף מיד, הרי שאין התמרים מצטרפות, רק צריך שיהיה שווה פרוטה באחד מהם. משמע, שיהיה גם כן אפילו בקמייסה, אפילו בראשונה שהיא כבר אכלה, אם היה בזה לבד שווה פרוטה, אז הקידוש נחלו. שואלת הגמרא ואומר לי, למה? כרי מדובר פה ככה, יש לו פה שש תמרים, ונותן לה אחד, אומר לי, תקדשי לי בזו, 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 כשהוא אוחז בזו הרביעי, היא כבר אכלה את הראשון. זאת אומרת, הוא עוד לא גמר את נוסח הקידוש, והיא כבר אכלה את הראשון. אז נמצא שברגע שהוא גמר את נוסח הקידוש, שרק ברגע זה חלים הקידוש, ברגע זה הוא לא נותן לה שום דבר. כי הרי בשאר התמרים אין שווה פרוטה, ורק בראשון יש שווה פרוטה. ואילו הראשון היא כבר אכלה, וזה כבר בהגדרה של מלווה. והרי המקדש אישה במלווה, שהייתה חייבת לו לפני זה, אינה מקודשת, היות ובשאר סמייס, לא נתן לה שום דבר. אבל ביוחנן, הרי שולחון, הרי בוסו, הרי סקן, אין לנו פלא איכוי. הכל נמצא פה, יש פה שולחן, יש הכל, ואי אפשר לאכול, כי אין לנו פלא. המשנה שנויה, אין הילדים כיצד לפרש את זה. רב שמואל אומר תרוויהו שאפשר לפרש ככה. לא אילו מראה שזה הולך על הרשע כשהוא מפריד בין הדברים. ומה ששאלת מהר יהיה אוכל, אז אפילו מנחס נאמה? לא אם יבואי כמר. זה הולך בסוג, באופן של זו ואין צורך, לא אם הזו. לא אם יבואי מנחס, זה בוודאי שהיא מנחת את זה, בוודאי שהקידוש לא חלו אם אין שווה פרוטה בתמר אחד. היא כשווה פרוטה אין, היא לא, לא. אבל אוכלת, כשאוכלת תמר תקף שהיא קבלה את זה, אולי יש סברה לומר, אוי, לא מקר ואני עושה, היות ויש לה ענה כל כך קרובה, שהיא תקף מיד נהנית מזה, היא אוכלת את זה, אי מגומרי מכאן לנפשי, אפילו שהם בשווה פרוטה. קומש מלון, שגם באופן הזה, הקידוש לא חלו, רק צריך שיהיה שווה פרוטה באחד מהן. רב עמר אומר, לאוי לא מהספר, זה הולך על הספר, שבספר כתוב, שכשהוא מכליל את זה, הוא אומר בזו, 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 ומה שאמרת, אם כך משמע, שאפילו בראשון יהיה שווה פרוטה, איך יכול להיות, זה הרי כמו מקדש במלווה, נכון? לא מדברים מהראשון, אם יש בראשון והיא כבר אכלה את זה, היא באמת לא מקודשת. מהי עד שיהיה באחס משווה פרוטה, שיהיה באחרוי נשווה פרוטה, זו שקיימת, אבל בשער סמיים זה כשהוא למר את הנוסח של הקדוש, התמר הזה קיים, אבל אם התמר הזה לא קיים, אז באמת, הרי שהקדוש לא חלו. אומר רובש, מה מנומד הרב עמד לס? יש לנו לדייק מדברי רב עמד שלושה עניינים הלכתיים. שמה מנו מקדש במלווה אינו מקדש. הרי אמרת שהתמר הראשון בהגדרה של מלווה, ומקדש במלווה, כנראה שאתה סובר שאינה מקודשת. זאת אומרת, כשאישה מתקדשת לאיש בעלווה שהיא חייבת להחזיר לו, נמצא שבשעס הקידוש הוא לא נותן לה שום דבר, רק מוכל לה על העלווה, אז היא לא מקודשת. ושמה מנו, מקדש במלווה פרוטה, דאטו הפרוטה. הגמרה בדף ממחס מדברת, כשאדם נותן פרוטה לאישה, וגם האישה הייתה חייבת לו הלוואה, והוא אומר לה, המלווה אומר לה, תתקדשי לי בפרוטה הזו יחד עם כסף הלוואה שאת חייבת לי. אז לפי שיטה אחת, דעתה על שני הדברים, גם על המלווה וגם על הפרוטה. וכשם שאישה לא מתקדשת במלווה, כך היא לא מתקדשת בפרוטה הזאת, כי זה אכללה אחת. ולשיטה שנייה, דעתה על הפרוטה ולא על המלווה, והיא כן מקודשת. אז מזה שאתה רואה, שרבם אומר שהקידוש נחלים, אם התמרה האחרונה יש בה שווה פרוטה, זאת אומרת, אף על פי שהתמר הראשון זה בגדר הלוואה, סימן שהאישה לא רוצה להתקדש בהכללה, בשניהם יחד, אלא רק בתמר האחרון, שזה בהגדרה של פרוטה ולא במלווה. שמקדש אישה במלווה ופרוטה, דעתה על הפרוטה ולא על המלווה. ושמע מינה, עוד דבר אפשר להוכיח מכאן, מויז באלמה חוזרים, כמו שנראה עוד מעט. כשאחד מקדש אישה באופן שהקידוש לא יכולים להיות, והוא נותן לה משהו, האם אנחנו אומרים שהנתינה הזה בתורת מתנה בשבילה, והיא יכולה להישאר עם זה? או שאומרים לא, היות והקידוש נוכל, היא צריכה להחזיר לו בחזרה. עכשיו אומר רובי, הנה, מזה שרבם אומר, שמדובר שהיא מקודשת בתמר האחרון, ואילו התמר הראשון שיחלה, זה הגדרה של מלווה, וזה לא מצטרף לקידוש. אז זאת אומרת שהוא נוקט, שמתחילה כל תמר ותמר שנותן, זה כמו פיקדון לאישה. זה לא שלה במתנה, כי זה בתורת כאילו הלוואה, צריכה להחזיר לו את זה. אז אם כך, אם למשל המקדש יחזור בו, ויתבטל העסק, הרי שהיא צריכה להחזיר לו את הכל. שמע מנו מועז באלמה חויזר. עכשיו אומרת הגמור, בעניין הזה, איתמר, או כפי גרסה אחרת, די איתמר. המקדש אחו איסוי, אחד מקדש את אחותו. הרי אי אפשר לקדש אחות, אחות אסורה עליו באיסור קרת, והקידוש לא תופסים בה בכלל. והוא נותן לה מטבע לקדש אותה. רב אומר, הכסף שהוא נתן, מויס חוזרים, היא צריכה להחזיר לו את הכסף, כרי זה שום דבר. ישמואל אומר, מויס מתונה, היא יכולה להחזיק את זה בתור מתנה. מסבירה הגמרא, רב אומר, מויס חוזרים. אודם יודע שאין קידוש נטויפסים באחוי, זה כל אחד יודע שאי אפשר לקדש אחות, לא נתפסים הקידוש. וגומר ונוסן לשום פיקדון. אז אם כך הוא נתן את הכסף לשם פיקדון, למה הוא לא יכול לדבר בצורה ברורה וישירה, ולהגיד לה, נתן לך את זה בצורה בתורת פיקדון, ולמלא לשום פיקדון. סובר היות והוא סובר, לא מקבלה, היא לא רוצה להיות אחראית על הפיקדונות שלו, אז היא לא תקבל, אז הוא עושה לה כזה טריק. ושמואל סובר מויס מתונה. הכסף נחשב כמתנה, עוד גם יודע שאין קידוש נטויפסים באחוי עשרי, וגומר ונוסן לשום מתונה, אז לכן הוא החליט לתת לה כסף לשם מתנה. היי, שואלת הגמור ונאמה לו לשום מתונה, שיגיד לה בפירוש שנתן לה את הכסף לשם מתנה, למה הוא אומר שהכסף ניתן לשם קידוש? אומרת הגמור, סובה כסיפי לא מלצה. הוא חושב שהיא לא תרצה לקבל מתנה, אז הוא עושה לטריק, כאילו מקדש אותה, אבל האמת היא שהכסף מתנה. אומרת הגמור, מוסף רבין, המפריש חלוסה קמח. הרי, הרי חלה צריך להפריש, כתוב רשיס הריסוי סכם, צריכים להפריש את זה כשזה כבר איסה. אבל אם אחד לוקח קמח בתור חלה, אז זה שום דבר. ואם ככה, הקמח הזה גזל ביד הכהן, הוא צריך להחזיר את זה, כי זה שום דבר. שואלת הגמור, המאי, המאי גזל ביד כהן, כמו ששמואל סובר, שאודם יודע שאין קידוש נטויפסים באחור איסוי, אז מן הסתם המקדש האח נתן את זה לשם מתנה, גם נאמר כאן, אודם יודע שהם מפחיש לך לקמח, ונוסן בוודאי הישראל נתן את הקמח לכהן לשם מתנה, והוא לא יצטרך להחזיר את זה. אומרת הגמור, שענה אוסום לנופיק חור ומיני. האמת היא שנכון, הקמח היהודי הזה נתן את הקמח לכהן בתורת מתנה. ומה שחכמים אמרו, גזל ביד כהן, הוא חייב להחזיר את זה. זה לא בגלל שהוא לא קיבל את זה במתנה, רק שחששו למכשול גדול שיכול לצאת. איזה מכשול? זימנין דיסלי לכהן פורס מחומש רבוע עם קמח. ייתכן שהכהן יהיה לו פחות משיעור, יהיה לו עיסה שמה שזה פחות משיעור של הפרשת חלה. ויקח את הקמח הזה שקיבל מהיהודי הזה, ויעשה עיסה אחת גדולה יחד עם הכל, והי אל ישלי ועד הדוד. עכשיו, הוא לא יחשוב שהוא צריך להוריד חלה, למה? כי הכמות הראשונה לא היה בשיעור של הפרשת חלה. ואילו הקמח הזה שהוא קיבל, הרי זה קמח מורם, לפי שיטתו שזה כבר קמח, שכבר לקחו את זה בתור חלה. אז עכשיו לא חייב חלה, ככה הוא יחשוב. וכסוב הניס כנאי סוסוי, בעוד שזה לא נכון. כרי בהצטרפות יש כאן שיעור של הפרשת חלה, וזה טבל גמור. ועושה למח, לא בטיב לו. כרי חייבים להפריש חלה כל פעם. לכן אמרו שיחזיר את הקמח. שאלת הגמורה, איך הוא ייתה כזה טעות שיחשוב שהקמח הזה שנתנו לו זה כבר חלה? ואומרת, עוד הם יודע שהם מפריש חלה לקמח. אומרת הגמורה, יודע, ואין לי יודע. יודע שבאמת זה הדין, אבל לא יודע את הטעם. יודע שהם מפריש חלה לקמח. ואין לי יודע למה. בסוף, הוא חושב תמי ומאי, מישהו תיח את הכהן. תיח את הכהן אכילתי, הוא מוכל. הוא מוכל. את התיחה שלו הוא מוכל. הוא מסכים לקבל את הקמח כמו שהוא, אז הוא יכול לחשוב שבאמת באופן כזה שהוא מוכל, הקמח הזה יש לו דין של חלה. אם כך, החשש הזה קיים, שדיברנו לאל, שהוא יצרף את זה עם עוד קמח ויעשה עיסה גדולה, ויחשוב שהוא לא חייב להוריד להפריש חלה מהעיסה הזאת. שאלת הגמור, נאמר ככה, שהקמח שלו, הוא לא צריך להחזיר את זה. ומה שאתה חושש, למכשול, שיצאו, שיעשו תקנה ותעבד תרומה, ולא יתה אוכל עד שיועצו לאכל ממוקם אחר, כלומר שיעשו הלכה שהוא צריך להפריש חלה ממקום אחר. כרי זה מה שהוא קיבל הקמח, אין בזה מספיק בשיעור שיוריד מזה חלה, אבל שיקח חלה ממקום אחר ויוציא את החלק הזה, ומילא לא יקשל באכילת טבל. הרי גם למדנו כזה דבר מי לא התנען, הרי למדנו שהמשנה אומרת במסכת דמאי, יש הלכה שעציץ נקוב, היות והוא יונק מן הקרקע, הגדולים שגדלים בתוכו חייבים בתרומות ומעשרות מן התורה, כמו שזה גודל ממש בגינה. היות וזה עציץ נקוף, יש לו יניקה מן הקרקע. ואילו עציץ שאינו נקוף, הרי שהחיובים של תרומות ומעשרות בו זה רק דרבנן. אז כשאחד תרם מעציץ הנקוף על עציץ שאינו נקוף, הוא תרם תרומה מעציץ נקוף, שזה חיוב תורה. על הציץ שאינו נקוף, שזה חיוב רק דרבנן, שזה מן החיוב על הפטור מדאורייתא, כי רק מדרבנן יש בזה חיוב, אבל מן התורה, הרי זה פטור מתרומות ומעשרות בציץ שאינו נקוף. אומרת המשנה, תרומה, שהתרומה שהפרישו נחשב כתרומה, והכהן לא צריך להחזיר את זה, ולא יתי אוכל עד שיוצא עולה תרומה ומייסר ממוקם אחר, היות ומן התורה הרי לא חל על העצית שאינו נקוף, שזה הרי מדרבנן פטור בכלל, לא חל על זה שם של תרומה ומייסר, צריך להפריש, הרי זה טבל גמור, אז, והכהן הרי אסור לאכול גם כן טבל, אז הוא צריך להפריש על זה תרומה ומייסר, ומקום אחר יפריש על זה. הרי שאתה רואה שהכהן לא צריך להחזיר, עשו לו תקנה מיוחדת. זה לגבי הכהן. אבל בנוגע לבעלים שהפרישו, הבעלים לא חייבים להפריש תרומה שוב על פירות עצית שאינו נקוב. היות ולגביהם אין חיסרון. היות והם הפרישו ממקום כזה שזה חייב מן התורה. דרגה יותר חמורה, עצית נקוב זה חייב מן התורה. אומרת הגמורה, יש הבדל. בתרי מונה צויס, בחד מונה לא צויס. בעניין הזה של עציצים מדובר בשני כלים, תרי מונה. אז הכהן יודע שבעל הבית יפריש מכלי של סוג אחד של עציץ נקוב, על כלי מסוג שני של עציץ שאינו נקוב. הוא יודע, זה נכנס לראש, כי יש פה הבדל של מציאות, עציץ כזה, עציץ כזה, אז ממילא נכנס לראש שההפרשה מהאופן הזה לא הועילה, אז הוא יפריש באמת תרומס ומייסף, זה מקום אחר. מה שאין כן, בחלה מן האיסה, שזה הכל איסה אחד, לא נכנס לראש לעניין הזה, ואם נשאיר את הקמח ביד הכהן, הוא לא יבין שההפרשה לא הועילה, והוא צריך לחזור ולהפריש חלה. לכן תקנו חז"ל שיחזיר את הקמח לנותן. ואיבו אסיימל, אוי לום כהן מיצס צייס. הכהן אין לנו בעיה. הכהן ישמע לנו מה שנאמר לו יעשה. יש לנו בעיה, אבל אם הבעל הבית המפריש. עד עכשיו דיברנו שכל התקלה וכל החשש זה לגבי הכהן. עכשיו אנחנו חוזרים לישראל שיפריש את החלה, את הקמח הזה, ונתן את זה לכהן. כסוב הבעל הבית נזקני סוסוי. הרי הבעל הבית סובר שהעיסה שלו כבר נתקנה בזה שהוא מביא את הקמח. ועושה למייך לבטיב ליבוא לאכול חז חלילה טבל. שואל את הגמורה עכשיו אותה קושייה לבעל הבית, ואומרת, עוד אני יודע שהם מפרישים חלה לקמח. אז למה אתה אומר שהבעל הבית לא יודע? אומרת הגמורה, יודע ואינו יודע. יודע את הדין שהם מפרישים חלה לקמח. אבל אינו יודע למה. סובר, הוא סובר אותם במה משום תירחד כהן, תירחד כהן, קיבלו לו, אתה רואה שהכהן קיבל ממנו את הקמח, סימן שזה בסדר, ובאופן כזה שהוא מחל על התירה שלו, החלה או אילה, אז הבעל הבית ייתה ויחשוב שהפרוש השכר לכבר או אילה, לא והעיסה מותרת. שואלת הגמורה, אפשר לעשות לו תקנה ליהודי המפריש, מקודם שאלה אותה קושיה על הכהן, עכשיו הגמורה שואלת אותה קושיה על המפריש, ותאבת, תרומה, ויחזור ויתרואים. שיגידו לו שיפריש חלה מחדש. מי לא התנען באופן ההפוך. כשאחד תרם תרומס עם מייסרס מהציץ שאינו נקוב, שהחיוב זה רק חיוב דרבנן. אז הוא תרם תרומה על אלו שגדלים בציץ נקוב, שזה חיוב דאורייתא. אומרת המשנה שמה, תרומה שהתרומה תרומה. ויחזור המפריש צריך לחזור ולתרום מפירות הציץ הנקוב עצמם כדי להתיר את הפירות. כי כאן מדובר שהוא תרם מהמקרה היותר קל על המקרה היותר חמור. עציץ שאינו נקוב, שזה רק דרבנן, על עציץ נקוב, שזה דאורייתא. אז אמרו חז"ל שהתרומה משנתן תרומה, רק המפריש צריך עוד פעם לתרום מפירות עציץ נקוב עצמם, כדי להתיר את הפירות. אז למה בקמח לא נאמר ככה, שמה שהוא נתן, הוא נתן, והכהן לא צריך להחזיר את הקמח לישראל, רק הישראל יעשה עכשיו את ההפרשה מחדש. אומרת הגמורה, אוי, כימנה ביטרי מונה צויס, אחד מונה לא צויס, אותו תירוץ. אם זה מדובר בשתי כלים שמה, בתרומס, אחד מונה, באוצץ נוקב, אוצץ שאינו נוקב, אז נכנס ליהודי לראש את כל ההבדל הזה, אז הוא ישמע לנו להפריש עוד פעם. אבל בחד מונה, כשמדובר בעיסה, בקמח מדבר אחד, מבעיסה אחד, בכלי אחד, לא נכנס לראש שהוא צריך להפריש מחדש ויבוא לידי מכשור. שואלת הגמורה, ולא צויס, כשיש לנו כלי אחד, ותנא למדנה, המשנה אומר במסכת תרומס, התוירים קישויס, קישויים, ונמצא מורו, אחר כך נמצא שהקישות שהוא יפריש לצורך תרומס עם האיסרס, זה מקולקל, כמו כן, הוא תורם, הוא לוקח בתרומה אבטיח, ואחר כך נמצא שזה היה סרוח מקולקל. אז מה שיפריש זה תרומה, אבל צריך לחזור ולתרום, הרי שאף על פי שזה מדובר באופן של כלי אחד, מכל מקום אתה רואה שעשו לו תקנה שיחזור ויתרום, ולא אמרו לו שיחזיר, הכהן לא חייב להחזיר את התרומה. אז גם כאן, למה שהכהן יחזיר את הקמח? למה אתה אומר גזל ביד כהן? אומר, תגיד מורה, שיינה אוסום, שמה בתרומה של קישה זווה ותיחים, דמידורייסה תרומה מעליה אי מדרבי לועד, אמר רבי לועד, מנהי לתואר מן הרועה ליופה, שתרומה זה תרומה, שנמר ולא הסיסו אולו הפחית בערים כמס חלבוי, אם אינוי קודש ניסיו שחית לומו, מכאן לתואר מן הרועה ליופה, שתרומו זו תרומה. רבי לא אומר, שכשאחד תרם מן החלק הרע, מן החלק הגרוע על הפירות הטובים, אפילו שאסור לעשות כך, אבל התרומה חלה. כי מה שכתוב בפסוק לגבי הפרשה תרומת מייסר של לוי נותן לכהן, אומרת התורה, ולא תיסו עליו חטא כשאתם מרימים חמס חלבוי. כשאתם לוקחים את החלק הטוב ומרימים בתור תרומה. זאת אומרת, אבל אם מפרישים את החלק הגרוע, יש חטא. אז אם אנחנו אומרים שלא חל השם של תרומה זה מיינסרס, כשמפרישים מן הרע על הטוב, מה שייך נשיאות חטא, לא חל שום דבר. מכאן אנחנו לומדים שבאמת כן חל התרומה, מכאן לתוירי מן הרוע על היופה, שתרומו סוי כן תרומה. אז במילא, אם כך, גם פה אצלנו כשתרם קישות ואבטיחים ונמצא הסרוח, לכן אנחנו אומרים שמה שיפריש נחשב תרומה, כי הרי הוא יפריש כאן מן הרעה על הטובה, והרי רבי לא אומר שהתרומה חלה.